ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום. במרכז לימודנו היום יהיה איזשהו נושא מאוד מאוד מרכזי לכל ספר בראשית, שהוא עניין קיום המצוות על ידי אבות עד שלא ניתנה תורה. אבל אני רוצה להקדים לזה עוד דבר אחד שמופיע אצלנו בפרשה, וגם המהר"ל חוזר עליו בספר גבורות השם, והוא באמת היחס של יוסף לאחים ולמחירה, ואיזה יחס הוא רוצה בעצם לרמוז ליעקב כאשר הוא שולח אליו את הדברים, מה שהוא שולח על מנת שיעקב לא יחמיר עם האחים. הרמב"ן הרי כידוע אומר שאחת הסיבות שיוסף לא הודיע ליעקב שהוא חי במצרים, מפני שהוא חשש שמה יעקב באמת אחר כך יבחר בו וישלח את האחים מעל פניו, ועל מנת למנוע פגיעה באחים יוסף בעצם הסתיר את עצמו לאורך כל השנים. אז גם כאן נראה שהמהר"ל רוצה לומר שיש כאן איזשהו רמזים שיוסף שולח ליעקב. איפה הדברים נרמזים ואיפה הדברים נאמרים? אז כתוב כך, כאשר הוא שולח את האחים חזרה להביא את יעקב, נאמר שהוא נותן לכל אחד מהם חליפות שמלות, ללבנים הוא נותן 300 כסף ו5 חליפות שמלות, איזשהו בחינה האם הם יגיבו להעדפה הזאת של האח הצעיר. ואחר כך הוא לאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, ו10 אתונות נוסעות בר ולחם ומזון לאביו לדרך. כן? ואז רש"י אומר, שלח כזאת, מה זה כזאת? הרי אומרים פירוש מה הוא שלח, ומה החשבון 10 חמורים וכו'. והמהר"ל לומד על העניין הזה, מה זה הכזאת הזה? למה כחשבון הזה? מה יש פה? והמהר"ל בסופו של דבר אומר שבעצם הרעיון שרש"י וחז"ל רוצים לומר שיש פה עניין מאוד מאוד בדוקדק, שהוא שלח דווקא 10 חמורים ו10 אתונות, לא פחות ולא יותר, וזה לא היה אקראי, היה בזה איזשהו רצון לרמוז משהו. כן? ומה רומזים 10 חמורות ו10 חמורים ו10 אתונות? מה הם רומזים? הם רומזים בעצם ל10 האחים. עכשיו, הדברים נאמרים פה כפרשנות, כדרשנות של המהר"ל, אבל בגבורות השם הוא מעמיס בזה משמעות רבה יותר. עכשיו הוא מדגיש שחשוב מאוד להבין שלא בגלל המחירה ובעקבות המחירה של יוסף למצרים ירדו בני ישראל למצרים. חשוב להבין שבעצם הדבר הוא הפוך. אף על פי שהדברים התגלגלו כך שבעקבות המחירה הם ירדו למצרים, בעצם כדי שהם ירדו למצרים נמכר יוסף. כל המהלך האלוקי הוא מהלך הפוך. חלק מהתוכנית לרדת למצרים, להשתעבד במצרים, אחר כך לצאת ממצרים, הוא זה שגרם לכך שיוסף נמכר לעבד במצרים, ולכן ככה דברים משתלשלים. וזה מה שבעצם יוסף רוצה לרמוז ליעקב. הוא שולח לו 10 חמורים ו10 אתונות, כדי לרמוז לו שהאחים הם כמו 10 חמורים. וכמו שהחמורים נושאים מסעות, והם בעצם, החמור עצמו איננו יודע מה המסע שהוא נושא, הוא סך הכל הופך להיות כלי להעברת המסעות, כך בעצם גם האחים הם היו כלי לרצון האלוקי שמשלשל את קיום ברית בין הבתרים ומוריד את עם ישראל למצרים. הם לא יודעים מה הם עושים האחים, והם כמו חמורים שנושאים מטוב מצרים. מה זה כאן ש10 החמורים נושאים מטוב מצרים, והאתונות נושאים בר ולחם ומזון לאביו? כאן הוא אומר שהוא רומז על שני דברים. א', שעל ידי המחירה הזאת למצרים הם יאכלו את טוב מצרים, כמו שלעתיד לבוא כתוב שהם מופסים אותה כמצולה שאין בדגים, הם מנצלים את מצרים, ממצים את כל הטוב של מצרים ומעלים אותו איתם. וב' גם את העניין הזה שבעצם הירידה למצרים בתקופה הנוכחית של הרעב היא תפרנס אותם. כלומר יש כאן שני ערוצים שבהם יש תועלת בירידה למצרים. האחד נרמז בעשר האתונות שנושאות בר ומזון, שיש כאן פרנסה בשנות הרעב, והשני נרמז על ידי טוב מצרים שיישאו החמורים. ושוב כמובן המערה לשיטתו, ההבחנה הזאת בין החמורים לבין האתונות, בין הזכר לבין הנקבות, אז גם פה הוא אומר שהדברים האלה הם מכוונים. העניין הנעלה יותר של היכולת להוציא ממצרים איזשהו מעלה, זה ראוי לכך שזה ירמז על ידי החמורים, בעוד שהנושא הזה של הפרנסה, שהוא דבר יותר משני ויותר חומרי, זה נרמז דווקא אצל האתונות, אצל הנקבות, וזה באמת קשור להבחנה שלו, שהיא מאוד מאוד שייכת לשפת ימי הביניים, בין החומר לבין הצורה. החומר שהוא הרבה פעמים נרמז בצדדים של האישה, לבין הצורה שהיא הרבה יותר נתפסת כזכר, כמשפיע, לעומת מי שמקבל את השפע, והדברים האלה מופיעים בהרבה מאוד מקומות, ולא ניכנס להם בשעה הזו. דבר נוסף שהוא מביא שם בדברים, זה שחזל דרשו פה במדרש רבה, שמה זה טוב מצרים? גרסין של פול. ומה זה הגרסין של פול? בפשטות, כפי שהוא מביא, הכוונה היא שרומזים לצער שהיה ליעקב. אבל המהר"ל שוב רוצה לדרוש כאן, שבאמת הגרסין של פול, הכוונה היא שהדברים מהם נגרסים, שיש משהו כתוצאה מזה שהם, עם ישראל יגרס בגלות מצרים, וכמו שנאמר, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, והוא רוצה לרמוז לו שכתוצאה מהגלות, מהירידה הזאת למצרים, ישראל יהיו פרים ורבים. וזה מה שהם בעצם קורא לגריסים, שכל זמן שאדם קוטש אותם, הם נשברים לחלקים רבים, ומאחד נעשה שישה, כמו שנעשו בני ישראל מצרים, שהייתה אישה יולד בקרס אחד, שש ולדות. אז גם זה, נרמז פה שבעצם הדברים מובילים לקראת המימוש של ברית בין הבתרים, ולכן יעקב צריך להבין שהתפקיד של האחים היה תפקיד לא מודע, כמו אותם חמורים שלא מודעים למה שהם נושאים, ולכן הוא צריך להתייחס אליהם בהתאם, וזה מה שרצה יוסף לרמוז לו, שיבין שזה לא בעקבות המחירה, אלא אדרבה, המחירה היא חלק מהתוכנית להוריד את עם ישראל למצרים, כאשר בסופו של דבר הם ינצלו את מצרים, יעלו משם עם כל טוב מצרים בידם. עכשיו אני באמת רוצה לעבור לחלק הזה שאמרתי שיקח לנו די הרבה זמן הפעם, משום שבאמת המהר"ל עוסק פה מאוד מאוד בהרחבה, והעילה לעיסוק בשאלה הזאת, מה קיימו האבות עד שלא ניתנה תורה, היא בעצם, שוב רש"י כמובן, שכתוב במניין היורדים למצרים, שאול בן הכנענית, ומי הוא שאול בן הכנענית? אז חז"ל דרשו, שאול בן הכנענית זה בעצם, הוא בנה של דינה, ולמה הוא נקרא בן הכנענית? שהיא נבעלה לכנעני, וכתוב שהיא דינה, כאשר זה קרה, לא הייתה רוצה לצאת, עד שנשבע לשמעון שיסענה, ולכן בן צאצאיו של שמעון מוזכר שאול בן הכנענית, כאשר הכנענית איננה כנענית אלא דינה. נשאלת השאלה הפשוטה, למה דרשו כאן שהכנענית איננה כנענית? למה אומרים שזה דינה שנבעלה לכנעני? אלא הפירוש הפשוט הוא באמת שנמנעו לומר שהם מפורש בני כנעניות, כי אפשר שיעקב ציווה לאליעזר, כאשר הוא בא לחפש אישה ליצחק, שיקח אישה בלות כנען, ויעקב מניח לשמעון לשאת כנענית, אז ברור שהיא לא הייתה כנענית, אלא הייתה דינה. כך בעצם זה החלק הזה, להסביר למה באמת חז"ל דרשו כאן, שבן הכנענית זה בנה של דינה, ולא בן איזושהי כנענית, מנשות הארץ. אבל אז בעצם מתעוררת השאלה יותר קשה. בסדר, אנחנו הצלחנו להציל את שמעון מלשאת כנענית, אבל בעצם שידחנו לו את אחותו מאביו ומאמו, את דינה. ופה לכאורה יש בעיה הרבה הרבה יותר חריפה, איך הוא נושא את אחותו? טוב, אז כמובן שאפשר לומר שהתנא הזה, שאומר ששאול בן הכנענית זה דינה, הוא סובר שאחותו מן האם לא אסורה. באמת יש דעות כאלה בחז"ל, אבל עדיין הרי איך זה מתיישב עם מה שאנחנו רואים שהאבות קיימו את כל התורה כולה, ידעו אותה ברוך הקודש, אז הקפידו לא לשאת כנעניות, אבל לא הקפידו על איסור ערווה אחותו, שזה איסור דאורייתא, כך מקשה המהר"ל. מכאן הוא מפתח באמת את המספר תזות לגבי האפשרות להסביר את העניין הזה של נשיאת האחיות על ידי שבטי ישראל, על ידי בני יעקב, וכמובן השאלה היותר חריפה על יעקב אבינו עצמו שנשא שתי אחיות וכו'. ולמעשה המהר"ל מציג פה שלוש תשובות אפשריות, ואני רוצה לעמוד על כל אחת בהן עד כמה שניתן להעמיק בהן בשלב זה. דבר ראשון, יש למהר"ל עמדה מאוד מאוד מעניינת, יש לה גם השלכות הלכתיות מסוימות, והוא רוצה לומר שנכון, האבות קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה תורה, ובכל זאת יש הבדל בין לפני מתן תורה ולאחר מתן תורה. והמעמד של האבות לפני מתן תורה הוא במידה מסוימת הם היו כמו גיירים. הם קיימו את כל התורה, אבל הם היו צריכים כביכול להתגייר, כאילו איזשהו אקט של קבלה של התגיירות, כי כל זמן שהם לא חויבו בדברים, הם נעשו את זה כסוג כזה או אחר של התנדבות, יש להם מעמד כזה של גרים במידה מסוימת, ואנחנו יודעים שלגבי הגרים נאמרה הלכה שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. אז הוא רוצה לומר שלגבי הנושא הזה של קיום המצוות, לא היה מעמד של אחווה בין כל בני ובנות יעקב, כיוון שכולם היה להם מעמד של גרים כקטנים שנולדו, ולכן האיסור של נשיאת אחות לא היה קיים בהם. נכון שכמובן מבחינה הלכתית פה אפשר לפלפל, הרי ברור שיש אחד הכללים, אנחנו אומרים מבחינה הלכתית, דווקא בנושא הזה של התגיירות, שאנחנו לא נתיר לגוי שהתגייר מה שאסרנו לו כשהוא היה בגיותו. אבל מכל מקום המעמד שהמהר"ל רוצה לטעון כאן זה, שהאחים היו במידה מסוימת גרים, ולפחות מנקודת המבט הזה של איסור עריות, שהיה מותר להם קודם, הוא לא נאסר להם עכשיו, והם ממש, כיוון שמתחתחילה לא היו מחויבים במצוות, כי לא היו מצווים, עכשיו שהם כגרים שקיבלו על עצמם מצוות, אז הנושא הזה של האיסור הראיות לא חל עליהם, כיוון שהם נחשבו כמי שאינם אחים. לכל הפחות לגבי הנושא הזה, ולכן הוא אומר, זה מיישב את כך שהאחים נשאו את תאומותיהן, או את התאומות של האחים האחרים שלהם, זה מיישב את זה שיעקב נשא שתי אחיות, זה מיישב את זה שאמרם נשא את דודתו, וזה מיישב את זה שיהודה ייבם את קלתו. כל האנשים האלה, נכון שמדאורייתא הדברים ודאי הם אסורים, והם שמרו את התורה, אבל כל מה שאנחנו רואים באים לאסור אותם זה מצד התורה. אז הם לא היו מעמד שהתורה מייחסת להם קרבה, כיוון שהיה להם מעמד מסוים של גרים. זה מה שהוא מנסה לומר, כמובן שהוא צריך לומר בו זמנית שמבחינות אחרות יש להם מעמד של קרובים, כי אחרת אנחנו נאמר שיצחק איננו בנו של אברהם ויעקב איננו בנו של יצחק וכל הבנים הם בניו של יעקב. לכן הוא פה מהלך בין הטיפות במידה מסוימת, מבחינות מסוימות הוא אומר שיש להם מעמד של קטנים שנולדו, מבחינות אחרות לא. אבל הוא ממשיך עוד את הצעד הלאה, והוא שואל, אם כך פני הדברים, אז גם כל דור יוצאי מצרים שקיבלו את התורה בהר סיני, גם הם בעצם היה להם מעמד של גרים, ויותר מזה, כל הלכות גרות אנחנו לומדים מהמעמד של הברית שנחרטה בהר סיני, אז באמת גם שם יש להם מעמד של קטנים שנולדו, האם באמת לדור המדבר הותרו עריות? הרי אנחנו יודעים שאחד מהדברים שכתוב שם בחזל לגבי המתעוננים, כתוב שהם בחו למשפחותיהם, על עסקי משפחותיהם שנאסרו להם עריות, לכאורה לפי המהר"ל לא נאסרו להם עריות, כי הם היו כקטנים שנולדו, ולא חל עליהם המגבלות הללו. המהר"ל מאוד ער לזה, והוא רוצה לעשות הבחנה מאוד מאוד מעניינת, והוא אומר שיש הבדל גדול בין ההתגיירות של כלל ישראל במעמד הר סיני, לבין ההתגיירות במרכאות, אני אומר את זה, של האבות ושל השבטים. הוא אומר, שכל המעמד הזה של גר שנתגר כקטן שנולד, זה רק כאשר הדבר הזה נעשה מתוך נדיבות לב, מתוך איזשהו רצון עצמי שלך. כיוון שאתה בא ואתה אומר, אני רוצה, אתה בעצם אומר, אני מקבל עצמי להיות מישהו אחר, אני משתנה לחלוטין, אני מתחיל מסלול חדש בחיי. לכן אנחנו אומרים שאם הוא מתגייר והוא נכנס לעם אחר, אז הוא קטן שנולד, הוא מתקבל לעם אחר, הוא נוהג כמישהו אחר, הוא שייך, חל עליו איזשהו התחדשות כזו, שבעצם הזהות שלו הישנה עובדת לחלוטין ומופיעה זהות חדשה. אבל עם ישראל כולו, כאשר הוא מקבל תורה בהר סיני, הוא בעצם לא משתנה. מה שלא חל פה שינוי, כיוון שהם נעשים את זה בעל כורחם, אז כאשר הגיור הוא בעל כורחם, והם היו מחויבים לקבל את התורה, אז אין לזה מעמד של קטן שנולד. יותר אין פה עניין של שינוי הזהות, כי אתה רוצה לשנות, כי אתה היית משהו ואתה רוצה להיות מישהו אחר. כל המשמעות של מה זה עם ישראל מתחוללת באותו רגע, ומתחדשת באותו רגע, ולמעשה, אף על פי שיש פה אקט הלכתי של גירות, וניתן ללמוד מכאן הלכות גירות, לגבי העניין הזה, לגבי ההיבט הזה של קטן שנולד, זה לא נאמר בעצם, משום שבעצם שום דבר לא השתנה, רק תעודת זהות משתנתה, אבל לא הזהות עצמה. הם נשארו מי שהם היו גם קודם, אלא שעכשיו מתברר מה הם אמורים להיות, מה הם צריכים להיות, מה המשימות שמוטלות עליהם, ובמובן הזה, הכפיית על כגיגית, אומנם מחדשת להם את השם ישראל, וכל הפלפולים שהפרשת דרכים עוסק בהם, מעמד של, 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 שלהם כבני נוח לפני כן, מעמד שלהם כישראל, לאחר מתן תורה, זה רלוונטי, אבל מבחינת הזהות שלהם, הם לא נחשבים אנשים חדשים, לא נחשבים כקטנים שנולדו, ולכן בדור המדבר, אף על פי שהם התגיירו, כיוון שהגיירות הייתה בעל כוחם, לא היה לה השלכה לגבי העניין הזה של כקטנים שנולדו, ולכן באמת היה ראוי להם לבכות על עסקי משפחותיהם במדבר, משום שבאמת נאסרו להם העריות, כיוון שההיתר הזה של כקטנים שנולדו לא חל לגביהם. זה רעיון שיש לו השלכות הלכתיות, והמאמרה לומר אותו בפתיחה, ובאמת ברעיונות האלה דנו, האחרונים דנים בו מבחינה הלכתית, מי שרוצה לעיין, יש בהקדמה של ספר ששמייטה על זה, יש גם בכלי חמדה על זה, אבל נעצור את הדברים כאן. ההסבר השני שהוא אומר, והוא מרחיב בו מאוד, זה שההיתר, של האחים לשאת את האחיות, ומילא גם של יעקב לשאת את רחל ולאה, זה היה ברוח הקודש. והיתר הזה ברוח הקודש, כלומר יש פה יותר ספציפי מסוים, כן, הוא אומר את זה אחר כך בצורה מאוד חריפה, מאוד מדויקת, שלא, אנחנו לא אומרים שהותר ליעקב לשאת שתי אחיות, הותר ליעקב לשאת את רחל ואת לאה. הוא בעצם קיים את האיסור שלא לשאת אחיות. כל שאר האחיות שבעולם הוא לא נסע אותם. הוא באמת לא נסע שתי אחיות, רק את רחל ולאה. היתר היה יותר אישי וספציפי. האיסור, איסור כולל. אישה לחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. יש איסור מוחלט לשאת שתי אחיות. באמת, ברוב נשות העולם, יעקב קיים את האיסור הזה. מה שנאמר לו ברוח הקודש, מה שהוא הבין שמכוון אליו ברוח הקודש, זה לשאת את רחל ולאה, משום שמהם ייבנה בית ישראל, ולכן היה פה איזה היתר ספציפי, יש פה איזה בחינה מסוימת שהפה שעשה הוא הפה שהתיר. וכמו שהם ידעו את התורה ברוח הקודש, גם ידעו את היתרים הללו ברוח הקודש. גם האחים, הותר להם בהוראת, לא בדיוק, זה לא מעמד של הוראת שעה, כי זה התמיד, אבל יש פה איזה עניין שהותר להם ברוח הקודש לשאת את האחיות. כמו שלילדי אדם הראשון נותר לשאת את אחיותיהם. הוא אומר את זה בצורה מאוד מפורשת המהר"ל. יש פה מעמד מאוד דומה. וכיוון שעכשיו מתחולל או מופיע עם ישראל, זה עם ישראל צריך לשאת מתוך עצמו, אפילו אם זה אחיות. כמו שהעולם נבנה מזה שהאחיות, בנותיו של אדם הראשון, נישאו לבניו של אדם הראשון, כך גם האחים נשאו את אחיותיהם, כיוון שיש פה הופעה חדשה של עם חדש. וכמו שעולם, העולם כולו נבנה מתוך חסד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, כך גם עם ישראל נמנע מתוך אותו סוג של חסד, כדי שבעצם כל המרכיבים שלו יהיו מתוך צאצאיו של יעקב. אז יש כאן עניין של הוראת שעה, והוראת שעה זו מחייבת את האחים לשאת את אחיותיהם, ומחייבת את יעקב לשאת את רחל ואת לאה. כן? והדברים האלה מאוד מאוד ברורים אצל המהר"ל. אומר, מי שהיה מודיע להם התורה, הודיע להם גם כן זה. והודיע ליעקב כי ראוי לו שישא שתי אחיות, כמו שנאמר לו ליהו להקריב בחוץ. כן? הוא כן מביא את הדוגמה הזאת קצת של הוראת שעה. ולכן, בכך שיעקב נשא שתי אחיות, זה לא סותר את זה שיעקב אומר לאסב שאם לבן גרתי ותרי"ג מצוות קיימתי, שמרתי, כי הוא באמת קיים ושמר חוץ שתי האנשים הללו שהתורה התירה לו, כמו שהמהר"ל אומר במפורש, ואם היה נושא שתי אחיות נוסף על הראשונות, אז היה עובר על התורה, כי אף אחד לא התיר לו לשאת שתי אחיות, התירו לשאת את רחל ואת לאה. זה התירוץ השני בעצם שהמהר"ל מביא, והוא עומד בו, והוא בכל זאת מוסיף תירוץ או הסבר שלישי. ופה הוא מגיע לאיזושהי תפיסה אחרת מאוד לגבי כל הנושא הזה של קיימו האבות את התורה עד שלא ניתנה. והוא עושה כאן שתי הבחנות. א', הוא רוצה לומר שהוא כמובן דוחה את ההסבר של הרמב"ן לגבי יעקב. יעקב הרי נשא שתי אחיות, הרמב"ן עומד על כך, והרמב"ן רוצה לתרץ שבעצם בסופו של דבר יעקב היה נשוי לשתי אחיות, לרחל ולאה, רק בחוץ לארץ, כאשר הם הגיעו לארץ עד מהרה רחל הולכת לבית עולמה, היא יולדת את בנימין והיא נפטרה בעוד כברת דרך לבוא אפרתה, ובעצם בפועל חייו של יעקב בארץ מתקיימים רק עם אישה אחת ולא עם שתיים. ואת זה המהר"ל דוחה ואומר שלא יעלה על הדעת שמצוות שהן מצוות בגוף הופכות להיות מצוות התלויות בארץ, והוא לא מקבל את ההסבר הזה. אבל הוא אומר שעצם ההנחה שבאמת חז"ל התכוונו לכך שכל האבות קיימו את כל התורה כולה, היא לא מחייבת כל כך. הוא רוצה לומר שבעצם יש הבדל בין אברהם לבין יצחק ויעקב ולבין שאר בני ישראל. הוא רוצה לומר ש א', הוא רוצה לעשות הבחנה בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. הוא רוצה לומר בכלל שיש להבחין באופן גורף בין הקבלה מראש עד שלא ניתנה תורה של מצוות עשה לבין קבלה מראש עד שלא ניתנה ומצוות לא תעשה. והוא אומר, לגבי מצוות עשה, הרי המצוות עשה זה איזשהו קניית מעלה, איזשהו עשייה שמחוללת בונה בנפש ויש להם גם שכר וכל הדברים הללו, המצוות עשה הוא קניין מעשה. ולכן גם מי שלא מתחייב, אם הוא עושה, אז הוא קנה משהו. וכמובן, אם הוא לא קנה משהו, אז הוא חסר ממשהו. אבל מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, זה פשוט להימנע מלעשות כל מיני דברים. מלא, המצוות לא תעשה, הן לא יוצרות מעלה. הן לא קונות, לא בונות שום דבר. ולכן, עיקר המצווה במצוות לא תעשה, זה לא לעבור את רצון הבורא שעשה. עכשיו הוא אומר בצורה מאוד פשוטה, זה כאשר הוא עשה. כאשר הקדוש ברוך הוא לא עשה, אז אין בזה שום משמעות. אין שום משמעות לדבר שלא נעשה. כשהדבר נעשה ואתה עובר על רצון השם, עברת על דבר משמעותי מאוד, עשית דבר שהוא פחיתות חמורה, מרדת במלך. אבל כל זמן שהדבר לא נעשה, אין לזה משמעות. אומר, המהר"ל אפילו יותר מזה. לפי דעתי, אם נקיים לא תעשה שלא נצטווה עליו, אם אדם מחליט לעשות איזו מצוות לא תעשה שהוא לא מצווה בדבר, זה גריעות, שהרי אין לאסור עצמו בדבר שלא אסר אותו התורה. אדרבה, אתה עושה עצמך דברים שבעצם בעיקרון מותרים לך. והוא אומר שלכן יש הבדל עצום אם אנחנו דנים בקיום מצוות עשה על ידי האבות ובני יעקב לפני מתן תורה, לבין אם אנחנו עוסקים בשאלה של האם הם שמרו על מצוות לא תעשה. ולכן, כל השאלות האלה ששאלנו לגבי איסור שתי אחיות, נשיאת אחיות, כל הדברים הללו, אומר המהר"ל, בעצם כיוון שאנחנו עוסקים פה בתחום הזה של מצוות לא תעשה, אז ברמה העקרונית, כיוון שעדיין הדברים לא נסרים, אין מעלה בזה שהם יקיימו אותם. ולפי דעתו, תכף נראה בהסתייגויות מסוימות, לא שמרו בני ישראל, בני יעקב בוודאי, תכף נראה מה לגבי אבות עצמם, על מצוות הלא תעשה, משום שלא היה לזה שום משמעות, כל זמן שהם לא נאסרו במפורש, והם נאסרו במפורש רק אחרי מתן תורה. אומר במצוות בצורה ברורה, אבל מצוות לא תעשה, שאין קיבול שכר המצוות לא תעשה, מאחר שלא נצטוו, למה יקיימו? זה טענה ראשונה. טענה שנייה היא, שבאמת גם לגבי אבות, הוא עושה איזושהי דיפרנציאציה. עושה את הדיפרנציאציה בשני אופנים. דבר ראשון, הוא רוצה באמת לומר, שאברהם אבינו, חזל אמרו עליו מפורש, קיים כל התורה כולה, עד שלא ניתנה, ולגביו הוא מוכן לומר, לא רק שהוא קיים מצוות עשה, הוא גם קיים מצוות לא תעשה, וזה משום שיש לאברהם מדרגה מיוחדת, בכך שהוא בעצם מחדש את המציאות הזאת של מצוות, ושל קיום מצוות, ובכך שבעצם הוא הראשון שמתעלה מעבר לעולם הטבע. עד אברהם בעצם כולם היו כפופים לעולם הטבע, אבל מהרגע שאברהם הופיע, אנחנו מתחילים להתעלות מעבר לטבע, והבחירה באברהם זה הוצאת אברהם וצאצאיו מעולם הטבע. או בלשונו בתפארת ישראל, כל הדורות עד אברהם, כל הדורות הם היו תחת הטבע, ולא היו נבדלים מן הטבע. עד שבא אברהם, ובעצם על ידי שהקדוש ברוך הוא בחר אותו, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מן הטבע, וזה המשמעות בעצם של ברית המילה שמעלה אותו מעבר לעולם הטבעי. ולכן, דווקא אצל אברהם אנחנו רוצים לומר שאברהם היה מיוחד למעלה האל-טבעית, לשכל העליון, לתורה, ולכן באמת אברהם באופן אישי הוא זה שקיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, וודאי מצוות עשה, ובאמת גם המהר"ל מוכן לומר מצוות לא תעשה. לגבי יצחק, שאנחנו רוצים שחזל אומרים שהוא הקפיד עם עשיו שישחט כדין, אז אנחנו רואים שאצל יצחק יש הקפדה על מצוות שחיטה, אומר המהר"ל, יש עניין מיוחד דווקא אצל יצחק בעניין השחיטה, זה קשור לעקידה, זה קשור לעוד כל מיני היבטים בדמותו הייחודית ובדתו הייחודית שמידת הדין של יצחק, ולכן הוא רוצה לומר שייתכן מאוד שאצל יצחק הייתה הקפדה מיוחדת על העניין הזה, גם על שאר הדברים, אבל בצורה מפורשת נאמר בעצם רק הנושא הזה של השחיטה, ואצל יעקב, שנחלתו בלי מצרים, אז חז"ל דורשים את זה שוודאי יעקב הוא זה ששמר על השבת. שוב, מצווה ספציפית שנתפסת כמיוחדת לקדושתו של יעקב, למידתו הייחודית של יעקב, שהיא גורמת לכך שיעקב ודאי שמר על השבת, וזה, ובעיקר הדבר הזה, כך רוצה המהר"ל לומר. אומר, נכון, יש דעות בחז"ל, אתה דעה שכבר הזכרנו שיעקב משתבח לפני עשיו, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, אז הוא אומר, גם אצל יעקב אולי יש בחינה מיוחדת, כיוון שנאמרתי, תן אמת ליעקב והתורה היא אמת, אז גם אצל יעקב יש מידה מיוחדת של קיום כל התורה כולה עד שלא ניתנה. אבל ברור למהר"ל שאצל בני יעקב לא נאמרו הדברים. אין הכרח לומר שאצלהם באמת היה מעצמם קיום של כל התורה כולה על כל המגבלות שלה, ולכן אם אנחנו מוצאים שבאורך חייהם לא משתקפים כל קיום תרי"ג מצוות כפי שאנחנו מכירים לאחר מתן תורה, אין בזה שום סתירה, משום שבאמת עד שלא ניתנה תורה לא היה כאן עניין של חיוב מוחלט ללא כל הבדל אישי, אלא אדרבה, עד שלא ניתנה תורה אז המצוות נחשבו כמעשים טובים, ואני עכשיו ממש מקריא את לשונו של המהר"ל, וכל אחד, לפי מידתו, היה נזהר יותר במצווה שהיה דבוק בה. אמרנו, אברהם, מתוך כף התפיסה הזאת, היה דבוק בכל המצוות, יצחק בשחיטה, יעקב בשבת, או בכל המצוות. הדבר המעניין שמוסיף פה המהר"ל, כמו שהוא העניין אף עתה, גם כיום, גם אחרי שניתנה תורה, יש מעשה טוב שהאחד נזהר בו יותר מן אחר. והכל הוא פי מידת אדם. ויש נזהר בכל המעשים טובים, והבן. זה אומר בעצם העניין הזה שיש לפעמים איזשהו מצווה שהיא ייחודית לאדם ספציפי, שהיא מעוררת אצלו איזשהו זיקה יותר עמוקה, בעצם אנחנו מכירים אותה גם לימינו, ידועים הדברים בספר חסידים על, על, על מצוות שמתפסות שאדם, וגם ברמב"ם מופיע את העניין הזה, שלפעמים יש איזה מצווה ספציפית שאדם זהיר בה יותר מאשר כל שאר המצוות, גם חזל אנחנו מוצאים את השאלה הזה, מהי הוות זהיר תפי, אז אנחנו יכולים לראות שהדבר הזה באמת מוביל לאיזשהו דבקות במצווה ספציפית מסוימת, ואומר המהר"ל שזה בעצם מה שהיה גם אצל האבות. אלא שמידתו של אברהם מתוך כך נגזר קיום כל המצוות, אולי גם מידתו של יעקב ממנה נגזר קיום כל המצוות, אבל אצל יצחק הוא אומר שנגזר מזה רק שחיטה בהכרח, ואצל שאר בני יעקב לא נגזר מזה שום דבר ספציפי, וודאי שלא נגזר מזה קיום מצוות לא תעשה, ולכן בעצם כל השאלה הזאת לגבי איך נסו עם החיות, או איך יעקב עצמו נסע שתי החיות, אינה עולה, משום שגם זה עולה בקנה אחד עם מה שהם כן קיימו עד שלא ניתנה תורה. זמננו תם, אבל אני חושב שנגענו פה במפגש עם אמירות מאוד משמעותיות של המהר"ל לגבי היסוד הזה בחז"ל של קיום התורה על ידי אבות עד שלא ניתנה תורה. שבת שלום.